טוב, אנחנו בפרשת כי תשא. פסוק י"ג. זה ייתנו כל העובר על הפיקודים מחצית השקל בשקל הקודש, 20 גרה השקל, מחצית השקל תרומה לאדוני. אומר רש"י, זה ייתנו, מה זה? זה ייתנו. אומר רש"י, הראה לו כמין מטבע של אש. כן. זה, בדרך כלל אומרים, תסתכל, זה מה שאני רוצה, זה בדיוק מה שאני רוצה שתיתנו.
וזה מעשה המנורה.
מה? וזה מעשה גם המנורה. מעשה המנורה, כן. גם לגבי קידוש לבנה. כזה, ראה וקדש. כזה. אמרנו מה זה, אמרנו מה זה. כמה זה גימטריה זה? כמספר שבטי ישראל. בגימטריה יש רמזים, כן. אם המספר כולל כמה זה, אהבה.
מעשה
המנורה,
מחצית השקל, בפרשת שלצים. אז שואלים, מה משה רבינו התקשה במחצית השקל, אולי זה דומה. הייתי הסבר כזה שפרחיה וכפתוריה זה האליטה שבעם, האנשים החשובים שבעם. ירחיה זה האנשים החשובים שבעם. איך עושים חיבור ביניהם, זה משה רבנו לא הביא. אז הקדוש ברוך הוא יראה לו באש. באש, הכוונה היא באהבה של, בחום, באהבה. על ידי זה מחברים את כל עם ישראל. איך מחברים את עם ישראל? מחצית השקל אפשר להגיד זה על אותו רעיון גם כן. יעני שאדם שצריך להיות חצי
וכו'. להשלים, להשים, בוודאי, אדם חי, אדם חי. תמיד יש לו אתגר להשלים את עצמו. לכן לחצי. תמיד יש מה להשלים. מה זה העניין של כזה ראה וקדש? אז רש"י אומר במקום, כזה ראה וקדש יראה לו באצבע. עכשיו, מה זה קידוש לבנה? קידוש לבנה זה המינימום של האור שאפשר לקדש. כחוט השערה, כמה שרואים את הלבנה, מה המינימום? אז הוא אומר לו, כזה ראה וקדש. מה זה כזה? הוא אומר לו, אצבע. למה אצבע? הוא אומר, אצבע זה העבר הכי קטן בגוף האדם. הוא אומר, תשמע, אפילו כזה ראה. במילים אחרות, אפילו קצת אור, טיפת אור, כבר אתה מקדש. לפעמים אדם אומר, עד שלא יהיה אור גדול, אני לא מקדש. אבל אדם צריך להגיד, אפילו השם העיר לי רק כאצבע, משהו קטן, אני כבר מקדש את הלבנה. טוב, בכל זאת הוא אומר לו גם, כמין מטבע של אש, משקלה מחצית השקל. ואמר לו, כזה ייתנו. כמו שאני מראה לך, כזה ייתנו. באמת הרבה דרשות יש לגבי מחצית השקל, אבל העיקרון הוא שאדם תמיד צריך לחשוב שהוא... יש לו מעלה אתגר בחיים, יש לו מעלה השלים. הוא לא שלם, הוא חצי. בכל דבר, אם זה בלימודים, אם זה במשפחה, אם זה בכל דבר, תמיד האדם תקן עולם מלכות שלה. יש לנו מה לעשות. כזה ראה וקדש. מחצית אומר, הכל העובר על הפיקודים, דרך המונים מעבירים את הנמנים זה אחר זה. מה זה המילה עובר, עובר, עובר? כמו הכבשים, הוא מביא את זה כאן. לכן כל אשר יעבור תחת השבט, וכן תעבור נעצון על ידי מונה. אז בצורה כזאת מונים. זאת אומרת, במילים אחרות, דוגמה, לאדם יש הרבה כסף. יש כאן מישהו שיש לו הרבה כסף, בטח לך יש הרבה כסף. הבעיה היא, אז יש הרבה כסף, אז הוא לא שם לב לשטר האחד. הוא אומר, לא... איך אומרים? אתם יודעים, כשסופרים כסף, איך סופרים? איך עושים את זה? מי יודע איך עושים את זה? איך? שטרות, איך עושים? תראו לי, איך עושים? איך סופרים שטרות? להרגיש כל שטר. כל אחד רוצה להרגיש כל שטר, עובר על השטרות. איך עשית? תראה לי, אתה מומחה לזה כנראה. הרי, הרי, אתה...
עושים את זה ככה, עושים ככה.
אז עוברים על כל שטר, לפעמים פעמיים, מה שבטוח, בטוח. משל, מה הנמשל?
כסף, ראשי
תיבות,
כסף סופרים פעמיים.
כסף סופרים פעמיים. הנמשל, אנחנו, כל אחד מאיתנו שטר. זה מה שהוא אומר, להעביר, עובר על הפיקודים, כמו שבכבשים, היו רואים כל אחד ואחד לחוד, לא מעבירים את כולם דרך הפתח בפעם, אלא עוברים כל אחד, דווקא הבוקר, ראיתי בהלכה, לא למדנו את זה, אבל למדתי בהלכה, לגבי עניין של איך אומרים פסוקי דזמרה. אז הוא אומר שצריך לומר את הפסוקי דזמרה, לא, כמו שסופרים כסף, ככה אומר...
כמונה מאות.
כמונה מאות, כן. אז אני מתפלא, אני אומר, רוב רובם של אנשים מתפללים פסוקי דזמרה, כולל אני, מהר. ומה זה? ככה סופרים מאות. אבל אני פעם ראיתי אדם שהוא ביזנסמן, עסק עסקים. איך הוא סופר את הכסף? יש בבנק מכונה כזו סופרת שטרות, היא קטנה עליו. הוא עושה את... אז למה? הוא כנראה למד את ההלכה בפסוקי דזמרה. מי שאף פעם לא נגע בשטר כסף, הוא לוקח כל שטר, בודק. כאן, מה זה? לגשש, זה משש אותו. אבל מי שיש לו עסק בכספים, הוא מונה את... הוא עובר בער על השטר. והוא לא בודק פעמיים כמו שאתה... הוא עובר על זה ככה... יש לו כבר חוש לדבר הזה. אומר, ככה גם לגבי פסוקי דזמרה. זה מה שאומר כאן, גם עובר על הפיקודים. שאדם שהוא... תפילתו שגורה בפיו, זה כמו שאדם שמונה כסף, הוא כבר רגיל לקצור כסף. אז לא שהוא מדלג על הפסוקים, אלא הוא אומר כל מילה ומילה, אבל היכולת שלו להגיד הרבה מילים במהירות, זה כמו שאותו איש עסקים, שהיכולת שלו לספור המון כסף בזמן קצר, ללמד זכות על ישראל, זה אני אומר. שאנשים מתפעלים כל החיים, אז התרגלו, אז פה אומרים זה מהר, אדרבה, אם פתאום בא איזה חזן, מתחיל, אשרי יושבי ביתך, כל הכל, נו, נו, קדימה. למה? כולם, תפילתם שגורה בפיו. גם כאן הוא אומר, צריך למנות כל אחד, כל יהודי ויהודי, עובר על הפיקודים. למרות שאנחנו בסוף מסכמים את כל הסכום, זאת אומרת, כולם, אבל לא לזלזל באף אחד מכל מהמשלה. אנחנו עוברים למסכת חדשה, עוברים למסכת פאה. הפאה עוסקת ב... זה נקרא מתנות עניים. מתנות עניים זה לא רק פאה, זה הרבה, כמה דברים. יש כאן הקדמה של הרב קהתי, זה פשוט ייתן לנו איזושהי מבט יותר כללי על כל הנושא הזה שנקרא מתנות עניים. אם יש לכם קצת סבלנות וזמן, נקרא את ההקדמה הזאת, בסדר? כי באמת זכיתי להכיר את הרב קהתי ממשפחתו, הוא היה אדם מאוד סדרן, מאוד מסדר, מסדר, והוא גם מסדר לנו את הראש. כי יש כל מיני מתנות עניים, וכאן הוא תן סקירה כללית על כל מתנות עניים. כתוב בתורה, ובקוצרכם, בקציר ארצכם, לא תחלה פאת שדך לקצור, ולקט קצירך לא תלקט, וכרמך לא תעולל, ופרד כרמך לא תלקט, לעני ולגר תעזוב אותה. וכן כתוב, כי תקצור קצירך בשדך, ושכחת עומר בשדה, לא תשוב לקחתו, לגר וליתום ולאלמנה יהיה. פסוקים אלה באים ללמדנו שהקוצרת שדהו יניח לעניים חלקים מיובלו, והם, מהם החלקים שהוא מניח? א', קוראים לזה פאה. דבר זה פאה, מה זה הפאה הזאת? מעט כמה בקצה השדה. קצת, כן, הוא משאיר קצת מהשדה. ב', לקט, מה זה לקט? שיבולים הנושרות בשעת הקצירה וזקוקים לליקוט. קוצרים, חלק מהשיבולים נופל על הרצפה ומלקטים אותם. זה גם לעניים, זה נשאר לעניים, כמו רות שבא ללקוט את השיבולים. ג' שכחה, העומר שנשכח בשדה בשעת הקציר, וכן גם הבוצר את כרמו יניח לעניים. מה ששוכחים בשעת הקציר, זה נקרא שכחה. זה שלוש סוגי מהתבואה. קודם דבר מהתבואה, אבל לא רק מהתבואה, אלא גם מהענבים. גם הבוצר את כרמו יניח לעניים, עוללות זה נקרא. מה זה עוללות? אשכולות בלי כתף ובלי נטף, נטף. היינו שענביהם מועטים, ורק בודדים נמצאים באמצע השרבית, או קצהו של האשכול, כן. זה נקרא עוללות. עכשיו, מה זה פרט? גרגירים בודדים של ענבים הנפרטים בשעת הבציר, ונושרים מאשכולותיהם. פרט בקרם זה בדיוק כמו לקט בשיבולים. זאת אומרת, ענבים שנפלות על הרצפה, זה נקרא פרט. כן נוהגות בקרם אף בעצי פרי אחרים אותו דבר, מצוות פאה, מצוות שכחה, שנאמר כי תחבוט זיתך, לא תפאר אחריו. פרשו חכמים, מה זה לא תפאר? לא תיטול תפארתו ממנו. כלומר, שלא ייטול כל הפירות שהם פירו של האילן, אלא ישיר בעץ קצת מהפירות. אלא תניח פאה. זה נקרא לא תפאר מלשון פאה. אחריך, מה זה שאחריך? שכחה. שעדיין שכחה הוא, שדין שכחה הוא למה שלאחריו. אם הוא שכח משהו, גם זה נשאר לעניים. ומכאן שיש לזית דין פאה ודין שכחה. הוא הדין לשאר האילנות. וכן כתוב בקרם, כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך. מה זה אחריך? דרשו חכמים, זה שכחה. וכל אותם חלקי היבול שהתורה ציוותה להניח לעניים מהקציר, מהבציר ומהקטיף, לפי מה ששנינו למעלה, כל זה, הכותרת שלהם, מתנות עניים. זה נקרא מתנות עניים. המסכת הזאת עוסקת במתנות עניים לסוגיהם, כן. והוא כאן מסכם, נמצאו למדים שארבע מתנות לעניים בקרם, פרט, עוללות, פאה ושכחה. שלוש מתנות בתבואת השדה, לקט, שכחה ופאה. ושתי מתנות באילנות, שכחה ופאה. מלבד המתנות האלו נוהגות בכל השנים, חייבים להפריש בכל התבואה והפירות בשנה השלישית. ובשנה השישית לשמיטה, זה נקרא מעשר עני במקום מעשר שני, כן, שמפרישים בשאר השנים, היינו עשירית ממה שנשאר בתבואה, ובפירות לאחר הפרשת תרומה גדולה ומעשר ראשון, שנותנים אותם לעניים. על מעשר זה נאמר, מקצה שלוש שנים תוציא את כל מעשר תבואתך בשנה ההיא והנחת בשעריך, ובא הלוי כי אין לו חלק ונחלה עמך, והיתום והלמנה אשר בשעריך ואכלו וסבר. כן, אז זה המסכת. כל זה עוסק במתנות עניים. ואמנם זה מתחיל, קוראים לזה פאה, כי המשנה הראשונה מדברת על פאה, לכן קוראים לזה פאה. טוב, אנחנו את המסכת נלמד בהדרגה לאט לאט, מי שירצה יצטרף, נלמד את כל האדם. אבל מה שכן אני רוצה כסיכום, התורה דואגת לעניים, ליתומים, לאלמנות, היום יש ביטוח לאומי, זה גם כן לא פשוט, אבל התורה מלכתחילה היא דואגת לכל אותם אנשים שבאמת, איך אומרים, כל ישראל ערבים זה לזה, וכאן יש פרוצדורה מסודרת, כך שהיבול החקלאי שהאדם קוצר בכל הכיוונים, הוא צריך תמיד לחשוב לא רק על עצמו, אלא גם על עניים, גם על הבחורים במכון מאיר, שאין להם מה. בסדר? נלמד את זה. אשרנו מה טוב חלקנו שיש לנו תורה כזה. דואגת לכולם. אני זוכר שאני בשעתו, כשהתקרבתי ליהדות, למדתי מאמר על הקומוניזם. חיבר אותו איזה פילוסוף. אז הוא אומר, הקומוניזם, הרעיון שלו, זה לתת שוויון לכולם. שלא יהיו עניים ועשירים, אלא כל אחד לתת לו את הצרכים. אבל מה אומר אותו פילוסוף, אומר, הקומוניזם לא המציא את השיטה לתת לעניים. בתורת ישראל כבר כתוב הכל. גם לעניים, גם לשמיטה, גם ליובן. הכל כבר מסודר. הם רק מחזרו את הדבר הזה. כמו שהם מחזרו, אבל הכל כבר כתוב בתורה, ברוך השם. כך שהגישה הסוציאליסטית, החברתית, מה שנקרא היום, שאנחנו רוצים להיטיב גם לעניים, הכל בתורה. הכל מתחיל מרצון השם. טוב, אנחנו בישראל ותחייתו. הגענו כאן, סוד השם ליראיו. אמרנו, מה סוד השם ליראיו? סוד השם ליראיו שגם הטבע מאלוקים. כל דבר הוא מאלוקים. זה סוד השם ליראיו. מי שיש ליראת שמיים, הוא רואה שבאמת מלוא כל הארץ כבודו, אבל לא רק זה, וכבודו מעלה עולם, אלא גם השגחתו, הוא גם רואה את ההשגחה. לא רק שרצון השם נמצא בכל מקום, אלא גם הקדוש ברוך הוא משגיח באופן פרטי על כל אחד ואחד. זה נקרא אדם ירא שמיים. הוא מאמין במציאות השם, שרצונו וכבודו נמצא בכל מקום, ויחד עם זה הוא מודע להשגחה הפרטית שהקדוש ברוך הוא, למרות גדולתו ואינסופיותו, אז הוא רואה באמת שכל הבריאה כולה, כולל הטבע, כולל ההיסטוריה, כל זה בעצם יד השם, כל זה זה השגחת השם, כל זה בהכוונה של הקדוש ברוך הוא. זה מובן, אם אתם רוצים לעבור קורס ביראת שמיים, יש במסילת ישרים קורס מיוחד. לא ברחוב מסילת ישרים, אלא בספר מסילת ישרים. יראת חטא, שם הוא מרחיב את הדיבור. מה זה יראת שמיים? ואיך קונים יראת שמיים וכל הדברים האלה. אז זה אומר, סוד השם ליראיו. הגענו לאמצע באיזשהו מקום כאן. וכל אלוקים חיים דובר אז מכל מרומים ומכל תחתיות. מישהו היה פעם בתחתית, יצא להיות פעם בתחתית. אף אחד לא היה בתחתית. אתם יודעים מה זה בתחתית? פעם זה מזכיר לי, פעם בא לכאן תלמיד למכון מירים, בתקופה שלך זה היה, אני חושב, הוא גם בא מאילת. אני לא יודע אם אתה זוכר את זה, אולי הכרת אותו או לא. שאלתי אותו, איך הגעת למכון מיר, מאיפה? אז הוא אומר, אני באתי מבית סוהר בצרפת. אמרתי, מה איך נראה, מה עשית בבית סוהר בצרפת? אז הוא אומר לי שהוא, תפסו אותו בפריז על ענייני סמים ודברים כאלה, ושמו אותו בבית סוהר, אבל שם הוא אומר, בבית סוהר בצרפת זה לא כמו בארץ, בארץ אחד בבית סוהר, איך אומרים הפושעים, נכנסים לבית הבראה. אתה מקבל בית הבראה, בית הבראה. אתה מקבל מיטה, מקבל תנאים, אוכל כמה פעמים ביום. כיף. לא מסודר. אומר לו, שם זרקו אותו על הרצפת בטון, קרה בקור של אירופה, בשמיכה דקה, ויאללה, יהיה כאן. שם גיליתי את אלוקים. מה שהרב אומר כאן, איפה בתחתיות הוא גילה את אלוקים. לפעמים אדם כמו יעקב אבינו, כשהוא שוכב על הרצפה, נמצא חסר קול, נמצא בודד על הרצפה, פתאום אומר, וואלה, יש אלוקים, יש אלוקים. אכן יש אלוקים במקום הזה. מה זה, חשבתי אולי בית מלון, חמישה כוכבים? הוא אומר, איזה מקום זה? סך הכל שוכב על, 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 על הרצפה. אכן יש אלוקים במקום הזה. זה המדרגה שהוא אומר כאן, שאדם שהוא יש בו יראת שמיים, כל אלוקים חיים דובר בו מכל מרומים, מכל המדרגות שהוא למעלה, אבל גם מכל תחתיות גם, גם מכל התחתיות, מכל מקום. זה סימן שהוא ירא שמיים. והעיניים למישרים חוזות ומעוף מתחת לרום הוא תדירי, והחזרה חלילה בשביל הופעה, והערה בשביל העלאה והתממה היא גם כן תדירית, קלה ובטוחה למי שיש בו יראת שמיים. זאת אומרת, כמו שהירידה, ככה גם החזרה. הקדוש ברוך הוא עושה להם לצדיקים כנפיים כנשרים, כך אומרת הגמרא מסכת סנהדרין, ולא יפו, כנשרים ושתים על פני המים, שנאמר על כן לא נראה באמיר ארץ במות ערים בלב ימים. אם יש התמוטטות והארץ ורעידות האדמה, אני לא יודע, בטבע כל זה, הצדיקים מעל כל זה. כמו שרוח אלוקים מרחפת על פני המים, הצדיק מרחף מעל כל הדברים האלה. שאלו אותי איך הוא עושה את זה. לא, יש הליקופטר כזה. אתה עולה למעלה והכל ככה. כמו שאדם, מי שטס פעם במטוס יודע, אז מעל העננים אתה, הכל תחלת, הכל כחול. למטה יש עננים, אתה רואה כל מיני פרטים. אבל מי שנשאר למעלה, עושה שלום במרומה. במרומה והכל שלום. הכל נראה, למטה הכל נראה שונה אחד מהשני, פרטי פרטים. אבל למעלה הכל תחלת, אין את העננים ואין את, את כל ה... אז זה, אומר, הוא, הצדיקים עושים כנפיים כנשרים, דיינו עולים על בוינג 747, עולים למעלה, שתים, הכל, אין בעיות בכלל. עושה להם לצדיקים כנפיים כנשרים ושתים על פני המים, שנאמר, כן לא נראה באמיר ארץ, במות ערים בלב ימים. לא פוחדים מכל המשברים, מכל הדברים האלה. ושם התומר, יש להם צער? תלמוד לומר, אומרת הגמרא, קובעי השם, יחליפו כוח, יעלו עבר כנשרים, ירוצו ולא יגעו, ילכו ולא יפו. טוב, לאט לאט נעבור על זה. זה מי שיש בו יראת שמיים באמת, לא מפחד מכל בלגנים. למה? הוא קשור לקדוש ברוך הוא. מי שקשור אליו דבק בו, לא פחד.
מי שמאמין לו.